גבירותיי ורבותיי, פייקלנד הפרק ה-18, מה שלומכם? אנחנו בעיצומה של מלחמה בכל החזיתות, כאן במדינת ישראל. אנחנו מקליטים את הפרק הזה, הפרק ה-18 של פייקלנד, הפודקאסט היחיד במדינת ישראל שעוסק בדיסאינפורמציה, פייק ניוז, מבצעי השפעה, מבצעי תודעה, בעצם כל מה שמעבר לטילים, אלה המילים, וזה קורה כאן. בפרק הזה אנחנו נעסוק בענייני אקלים. כן, אני יודע, אתם רוצים לשמוע על איראן, אבל אתם שומעים על איראן בכל מקום. אז אצלנו תשמעו על המלחמות האמיתיות שמתנהלות גם קצת כשאין מלחמה, ולמלחמות האקלים, בעצם הכחשת האקלים, או השינויים באקלים העולמי. זו תופעה ארוכת שנים, יש ממש תנועות שלמות, אפילו פוליטיות, ברחבי העולם. אז אמרנו, פייקלנד, הפרק ה-18 יוצא לדרך, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף קרן קונרד אדנאואר, שני אורחים כאן, גלית כהן לשעבר מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, והיום, כיום, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום לך, גבירתי.
שלום.
פעם ראשונה בפייקלנד, נכון?
נכון.
טוב, לקחנו חי פרקים כדי שתגיעי אלינו. והאורח המכובד השני שלנו, הפרופסור יואב יאיר, אוניברסיטת רייכמן, מומחה לאטמוספירה וחלל, וגם חבר הוועדה לנושא האקלים באקדמיה הלאומית למדעים.
כן, בוקר טוב, שלום
אטילה. שלום, שלום. טוב, אמרתי קודם שאנחנו מקליטים את הפרק הזה בתקופה אפס לחוצה, האיראנים מנסים אותנו. אנחנו אחרי לילה לבן, נגיד כך, אבל אמרנו לא נוותר. וגלית, את חוקרת כאן במכון את הנושא הזה, כי האקלים הוא חלק מהביטחון הלאומי שלנו. ומתברר שגם בזה יש מאבקים וניסיון להחליש אותנו, וגם דמוקרטיות מערביות אחרות. קחי אותנו רגע לנקודה הזו שבה אנחנו צריכים להסתכל על האקלים, או על המאבקים סביב האקלים, כנקודה של ביטחון לאומי.
כשאנחנו מסתכלים על נושא של אקלים, אפילו מפרספקטיבה ישראלית ממש, הכי 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 מיידית, וגם מהמקום הזה של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ומתעלמים בעצם מהתופעה הזאת, זה אומר בעצם שגם הצבא שלנו לא יכול להיות ערוך ומוכן לאותן תופעות קיצוניות שהוא יצפוג אותן. בין אם זה הצפות שכבר ראו אותן, אפילו של מטוסים שלנו ב-2020, ובין אם זה סופות אבק מאוד גדולות שבהן בעצם כל המערכות האלקטרו-אופטיות שהן אמורות לדייק לנו את הטילים וכולי לא יוכלו לפעול, ובין אם לצערנו עוד חייל שמת כתוצאה ממכת חום, ואלה דברים שאנחנו באים ואומרים זה קודם כל הביטחון הלאומי, שלא לדבר על כך שבעצם כמדינה באופן כללי הנושא של האקלים גם מהערכות שלנו אליו, זאת אומרת בכלל היכולת שלנו להתמודד עם עליית מפלס הים, מה זה אומר כלפי כל המתקנים שיש לנו בחופי הים, מה זה אומר כלפי גלי חום ואנשים מבוגרים. זאת אומרת, הנושא הזה תופס אותנו בביטחון הלאומי, בדברים הכי הכי בסיסיים שלנו. זה אפילו לא איזה נחמד אם אנחנו רוצים להיות חלק מהעולם המתורבת, או חלק מהעולם המערבי, ולתרום את תרומתנו להפחתת הפליטות, אלא קודם כל באמת להסתכל על דברים הכי הכי בסיסיים שלנו.
אני מוכרח לדייק רק למען המאזינים והצופים שלנו. את היית המנכ"לית במשרד תחת איזה שר?
תחת תמר זנדברג.
תמר זנדברג.
כן,
בממשלת השינוי, מה שנקרא.
ממשלת השינוי, כן. אבל הייתי במשרד להגנת הסביבה 23 שנים, כך שאני מכירה את התהליך הזה לאורך כל הדרך.
אז זה מצוין. טוב ששמנו את זה בפרספקטיבה. ואני רוצה רק לשאול שאלה אחת לפני שאני עובר לפרופסור. עד כמה מדינת ישראל ברמות הכי גבוהות שלה, כי כבר ראינו את הנשיא וכל מיני גורמים לאומיים, טסים למיני כנסים ולוחצים ידיים, והפורום הזה והפורום ההוא, והתחייבות כזו, וקבלת החלטות גם בממשלה להפחית. עד כמה באמת באמת בדרגים הכי גבוהים מדינת ישראל לוקחת את נושא האקלים ברצינות?
אז אני רוצה לומר שיש תהליך. יש תהליך בכיוון הנכון. זאת אומרת, אנחנו עדיין לא שם.
אנחנו לא מכחישים. את הבעיה.
אין הכחשת אקלים, לפחות ברמה הפוליטית בישראל, אנחנו לא רואים את מה שאנחנו רואים בארצות הברית, את ההבחנה בין ימין לשמאל. בכלל נושא הסביבה, בוודאי נושא אקלים, אין את זה בישראל, ואני מקווה שלא נייבא את זה לכאן. יש, היו כמה
בשוליים,
סימנים.
בשוליים, אני
בשוליים,
גם,
כן. כן. אבל אני חושבת, אבל לא, אנחנו לא רואים את זה. וגם אפשר לומר שלאורך השנים, ממשלת ישראל עשתה התקדמות, זה שיש לנו חוק אקלים שעבר אפילו שלבים מאוד מאוד מתקדמים, גם עם הממשלה הנוכחית, אני חושבת שאנחנו במקום אחר, יש הבנה. אני חושבת, אבל כמו המלחמה שאנחנו מרגישים אותה כרגע, זאת אומרת, הלחץ של המדינות השותפות, המדינות החברות שלנו, גם כאן זה מגיע בדיוק אותו דבר.
אוקיי, פרופסור, אני מחזיק בידי דוח, ואני ישר פותח איתו, כי הוא מאוד מאוד חשוב לנושא ולפרק שאנחנו עוסקים בו. והדוח הזה הוא של האקדמיה הלאומית להישרדות המדעים, והכותרת אומרת כך, התמודדות מדעית עם טענות מכחישי משבר האקלים. ובאמת, פרופסורים מכובדים, בהם גם אתה, ישבתם על המדוכה במשך, אני מניח, לא מעט חודשים, והדוח מרתק, מומלץ לקרוא אותו, אני מקווה שאפשר למצוא אותו גם ברשת להמונים, מה שנקרא. למה יצאתם בכלל למסע הזה, ולמה היה צורך לשים את זה על השולחן ולהגיד, אנחנו צריכים להתמודד עם זה?
טוב, תראה, זה נושא, בוא נגיד, אני חושב, חשוב, אולי לא הכי חשוב, אבל הוא מכניס רעש למערכת. הקיום של עדיין, אני לא אקריא לזה אופוזיציה, אבל קולות שמטילים ספק, אני לא אגיד מכחישי אקלים, בואו נדייק. האנשים הללו ספקנים, והם מכחישים את האחריות של האנושות למשבר האקלים שבו אנחנו צופים. וכמובן שיש לזה בסוף מופעים גם פוליטיים, וזה, אני לא כל כך מסכים עם גלית, כי יש לכאורה החלטות ממשלה, ויש גופים שאמורים, יש מנהלת שקמה, ובטח הדרגים המקצועיים במשרדים מסוימים עושה את העבודה, אבל אם אתה רואה את דוח מבקר המדינה מ-2021, ואת הדוח שיצא עכשיו בינואר, אתה רואה שממשלת ישראל לא עושה כמעט דבר, ומניחה את המשבר לפתחם של הדורות הבאים. עכשיו, למה היא לא עושה את הדבר, את מה שצריך לעשות? כמובן כי תמיד יש משהו יותר דחוף, משהו יותר חשוב.
לא, השאלה אם אני לא עושה את זה משום שיש פה מבצע השפעה, שאנחנו נמצאים גם תחת, מה שנקרא, עגלים שלו, מבצע השפעה עולמי. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים לאורך השנים, בסדר? אני נותן עוד לייר כזה, עוד שכבה לדיון הזה. אנחנו מסתכלים, יש המון גופים בינלאומיים, גדולים, תאגידים עצומים, שיש להם, הם יכולים להפסיד מיליארדים. ויפסידו מיליארדים, אם הממשלות אכן תיכנסנה לאובי הקורה כמו שצריך.
כן, אבל אני רוצה לדייק את זה, עטילה, כי זה לא שהם יפסידו מיליארדים. אם הם יעשו את מה שצריך, הם יכולים להרוויח מיליארדים. הם צריכים לשנות את המודל העסקי שלהם, את המודל שבו הם מפיקים למשל אנרגיה, או את האופן שבו הם עושים חקלאות או מגדלים בשר. את כל התעשיות היום, עם תביעת הרגל הפחמנית שגורמת לכך שיותר גזי חממה מצטברים באטמוספירה ולכן הטמפרטורה של הפלנטה שלנו עולה, אפשר לעשות ויש פתרונות. זה רק עניין של החלטה של הרגולטור או של המנהיג העולמי
כן, אבל
שיעשה
אני,
את זה.
כן, אבל אני שואל אותך עכשיו שוב, כי, כן. כי מה זה, במה אנחנו עוסקים פה? אנחנו עוסקים במבצעי השפעה. נכון. עם הטבק, דיברנו על זה, התעשייה הזאת עבדה בכך. כדי לזרוע ספק במחקרים המדעיים שהוכיחו כי אישון מוביל לסרטן, או לתחלואה, או לדברים כאלה ואחרים. הם עסקו בזה עשרות שנים, השקיעו בזה מיליארדים כדי לפקפק במדע. האם גם בדבר הזה, אנחנו פה, אנחנו שם?
גם כאן יש את זה. אין ספק שתעשיות הנפט הגדולות בעולם השקיעו גם הן מיליארדים. גם בלמנוע מחקרים מסוימים ופיתוחים טכנולוגיים מסוימים שיחליפו אותם, וגם בצד זה להראות שבעצם להכניס את אותו ספק. להכניס את אותו ספק במקום של האם באמת אנחנו משפיעים. האם הפעילות האדם באמת משפיעה על שינוי אקלים, כן או לא.
כן, אז יש מחקר שיצא בספר מאוד מפורסם של פרופסור נעמי אורסקס מהרווארד, שנקרא The Merchants of Doubt. והיא רצתה להבין...
סוחרי הספק.
סוחרי הספקות. מי הם סוחרי הספקות? מה שיטת העבודה שלהם? והיא עשתה paper trail, לבדוק מאיפה הכסף מגיע. מי משלם לאנשים האלה שיופיעו במדיה, ויופיעו בתקשורת הכתובה והדיגיטלית, וברעיונות טלוויזיה, ויוציאו ממואים... למשל, למשטר בוש או משטר קרטר, כדי לטעת את הספק הזה אצל מקבלי ההחלטות, ולהגיד, the jury is still out. כאילו, אפילו מדענים לא בטוחים, הנה תראו, יש מדען שאומר ככה, יש מדען שאומר ככה, אז בוא ניתן להם עוד כסף לעוד 10 שנים, 20 שנה של מחקרים, ובינתיים, מי שמממן את זה, את הפייקלנד הזה בנושא... שינוי אקלים, תעשיית הנפט והפחם, והשדולות הרלוונטיות מיוסטון, למשל האחים קוץ.
זה רק הם אגב? זה רק החבורה הזו ששואבת את הנפט מהאדמה?
כי הם באנלוגיה למה שאתה תיארת על שדולת הטבק, שהייתה אגב הלקוח הראשון של אותה שיטה של הטלת ספק בממצאים של מחקרים רפואיים, הרעיון הוא לא להכחיש ולהגיד, לא, זה לא קורה. אומרים, יכול להיות שזה קורה, אבל אנחנו מדענים, וכאילו הברד אנד באטר שלנו, זה להטיל ספק, בואו נחקור עוד, קחו כסף, הנה עוד מכון מחקר, הנה עוד כמה מלגות לפוסט-דוקטורנטים, קבל מלגה, לך על זה, תספר לנו עוד 5 שנים.
וזה עבד.
וזה עבד לתעשיית הטבק בצורה פנומנלית, כי
ולנפטי? ולנפט? גם עבד, חושב, כי אני אם אני מסתכל על מה שקרה בשנות ה-70, כשג'נרל מוטוס, נדמה לי, הוציאו מכונית חשמלית, חשמלית, והיא נמכרה כמו לחמניות חמות, תעשיית הנפט הצליחה לגרום לכך ש-GM לקחו את המכוניות הביתה וגרסו, החזירו את הכסף וגרסו את המכוניות האלה, ואז תקעו את כל המחקר שהיה נוגע למכוניות חשמליות לצורך הדיון.
כן,
אז זה עבד.
בסדר, זה יכול להיות שזה
הרבה
עבד.
הרבה מאוד שנים.
לא, זה עבד הרבה יותר בעוצמה על תעשיית האנרגיה. כי אם אתה מסתכל על כמה אנרגיות מתחדשות, לא מזהמות, יש היום, לעומת מה שאפשר היה, לו היינו עושים את מה שנדרש לפני 25 שנה, אז יש להם ניצחון מהדהד, כן? כי עובדה שרוב צריכת הפחמן היא לתעשיית האנרגיה, היא עדיין מדלקים מאובנים. אנחנו אמנם עוברים לאנרגיית רוח ואנרגיית מים, וכמובן יש מדינות עם אנרגיה גרעינית, אבל הרוב המוחלט של העולם שורף כאילו אין מחר,
ונהנה.
דלקים מאובנים ונהנה, בדיוק. זה זול, זה נגיש, יש מספיק מזה, ואם אין מספיק, אז האירוניה היא, וזה דבר, איך לומר, עצוב שמח, תלוי את מי אתה שואל, השינוי האקלים המתרחש, וההפשרה של אזורים שהיו מכוסים כל הזמן בקרח, פותחת לכאורה עוד הזדמנויות לעוד חיפושים, ולהביא עוד משאבי דלקים מאובנים שקבורים למשל באזור הקוטב הצפוני, או בסיביר, או במקומות אחרים, אז הם...
זה מסייע להשמדתנו שלנו עוד לא.
זהו, אז אני לא אגיד השמדה, אני לא אגיד השמדה, כי זה לא באמת השמדה, אבל זה הולך להיות יותר קשה, כן.
גלית, אני חוזר רגע לתקופתך במשרד הממשלתי, משמעותי, לא תמיד הוא היה משמעותי, אבל בוודאי שבשנים האחרונות הוא כן קיבל תפנית, והוא נמצא במרכז. ראית כוחות שבאו לנסות ולהשפיע ולשנות את הכיוון?
בהחלט.
כשהיית שם?
בוודאי, בהחלט.
איך?
ודרגים מאוד מאוד בכירים. אז אני אגיד לך, זה יותר מתוחכם. זאת אומרת, זה כבר לא בא ואומר, אנחנו מכחישי אקלים, אין דבר כזה. לא. אנחנו מדינה קטנה. מה זה משנה כבר? מה נעשה? אנחנו הרי לא נשנה שום דבר. זה טיעון אחד, שהגיע אגב מדרגים מאוד מאוד בכירים. גם יועצים בכירים בתוך הממשלה, אוקיי? כאלה שיש להם תפקיד בעצם להוביל את הדברים האלה. אנחנו מדינה קטנה, מה זה משנה? ואחר כך, עוד התקדמות זה, אנחנו מדינה קטנה לא משנה, אבל לוחצים עלינו וכולי, אבל למה לנו להשקיע כרגע בטכנולוגיות כל כך חדשניות שדורשות השקעה מאוד מאוד יקרה? בואו נחכה, המדינות השונות ישקיעו, ואנחנו נכנס בשלב הבא, למה עכשיו אנחנו צריכים להשקיע, נניח, באנרגיה מתחדשת, בתחנת כוח כמו השלים, שאנחנו משלמים שם בערך כמעט 2 שקלים לקוטש, כשאפשר לשלם הרבה פחות, אז נחכה קצת, לא ניכנס לשם וניכנס לזה אחר כך. זאת אומרת, המקומות שבהם ראינו את זה, וראיתי את זה, לא פעם ולא פעמיים. אגב, בישראל יש עוד נקודה, שהיא שונה במקומות אחרים. גילוי הגז בחופי ישראל, בעצם נתן עוד איזשהו מעצור לכל הפיתוח הישראלי באנרגיות מתחדשות. תזכור שאנחנו עם לוז, אנחנו עם הטכנולוגיות המתחדשות ביותר בעולם, לפני כולם, וזה לא קרה. ואז, כבר שזה יכל לקרות, פתאום אנחנו מגיעים עם גז, רגע, יש פה עכשיו הרבה 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 אינטרסים למדינה. מצד אחד אנחנו רוצים להפחית פליטות, מצד אחד רוצים לעשות אנרגיות מתחדשות, אבל רגע, יש לנו מלא תמלוגים להיקבל מהדבר הזה. מה? אנחנו ניתן לכסף הזה להישאר באדמה? אז לא. אז אנחנו רואים את זה בכל הכיוונים הרבה יותר מתוחכם מאשר רק הכחשה.
זה מדהים. כי אם אנחנו יוצאים רגע אל העולם ומסתכלים על המרחב האמריקני בעיקר, ששם באמת מסתובבים כל המטורללים הכי מדופלמים.
הם לא מטורללים, הם מאוד מתוחכמים דווקא.
אני אומר, מטורללים במובן הזה שהם בונים טילי טלאים של תיאוריות ואנטי-תיאוריות וכל מיני וקונספירציות. פה פשוט באו ואמרו לך, תקשיבי רגע, אתם התלוננתם על זה שאנחנו מזהמים עם פחם? אין בעיה, הנה מצאנו גז. נוריד את השימוש בפחם, נדמה לי היום זה 30% משהו כזה, ואת השאר אנחנו בגז, כאילו שהגז זה בכלל אשן עם ריח טוב.
בגלל זה קראו לזה גם גז טבעי.
בדיוק, זה גז טבעי.
שנרגיש את זה ממש, ירוק, גם עשו הרבה פרסומות.
אנחנו נשום את זה בטוב, מה
שנקרא. ולקחו לפרסומות, אגב, אנשי סביבה. פרופסורים מאוד מכובדים ומעורכים, לקחו אותם לאנשי סביבה. אגב, גם קולגה...
להלן Merchants of Doubt. להלן Merchants of... הנה, הסוחרי הספקות. למה? אם אני לוקח פרופסור מכובד, כמו שאומרת גלית, ואני מביא אותו והוא מסביר עד כמה הגז הוא הדבר והכל בסדר עכשיו, יצרתי ספק לגבי הצורך בכלל ללכת לשמש.
צורך, כן. ספק מהסוג הזה, אבל לא מהספק שאני באים ואנחנו אומרים, לא, זה לא גזי חממה, והם לא אומרים את זה, הם רק אומרים, זה הרבה פחות, זה פחות מזהם. לישראל זה יותר משמעותי, אין לנו מספיק שטח, אנחנו לא רוצים לבזבז שטח הרבה לאנרגיה.
איך אמרת? זה מתוחכם. מבצעי השפעה האלה מאוד מתוחכמים, פרופסור.
כן, אני חושב שזה לא מבצע השפעה, זה פשוט אינטרסים, משחקי אינטרסים, ואפילו לא סמויים.
מי שהולך ולוקח אנשי סוכני ידע כאלה, ודוחף אותם קדימה, תן לי מה שנקרא לבשר לך, ברוך הבא לעולם ההשפעה. זה זה.
לא, ההשפעה, אבל כדי להשיג איזשהו משהו, הרי גם סוחרי הספקות, בסוף הם רוצים מה? לדחות את הרגולטור 30 שנה. כדי שהם ממשיכו לעשות כסף, הרבה זמן, הרי יש...
לעכב את השינוי.
יש מזכרים של אקסון מובייל ושל של משנות ה-60, שהם כבר ידעו אז, שזה שהם שורפים דלקים מאובנים, נפט וגז ופחם, המשמעות הפיזיקלית של זה היא ברורה וחד משמעית, זה החוק הראשון של התרמודינמיקה, כל ילד שנה לפיזיקה יודע את זה. אז המטרה שלהם הייתה לדחות ככל הניתן, או לצמצם את ההשפעה של המידע הזה על מקבלי ההחלטות. וכמובן, אם אתה לוחץ על מקומות הנכונים ונותן לסנאטורים מסוימים למחות או לשבת בוועדת האנרגיה או בוועדות הסביבה, או אפילו למנות לצורך העניין, כמו שטראמפ עשה, לראש ה-EPA, אדם שמכחיש אקלים, אז כמובן שאתה מנצח בקרב הזה ודוחה את ההחלטות שנים קדימה. ואני רוצה להזכיר שטראמפ הוא במובן מסוים, מכחיש אקלים מהסוג המתוחכם הנמוך ביותר, משום שהוא לא מבדיל בין מזג אוויר לבין אקלים. הוא, אני רואה, זוכר, זה טוויט שלו היום קוראו לזה אקס, אז קוראו לזה טוויטר, וכתוב, It's snowing in Houston, who the hell talks about climate change? או, climate change is just a Chinese hoax to divide, כאילו לקחת ג'ובים של אמריקאים.
כן, אבל לגבי טראמפ אפשר להגיד הרבה מאוד דברים, הוא גם היה אקטיבי מאוד בעיכוב התהליכים האלה כשהוציא נדמה לי את ארצות הברית
בסכם פריז, ודאי, זה הראשון שהוא עשה כשהוא נכנס
יפה, לתפקיד. עכשיו אני רוצה רגע לחזור כי הבטחנו למאזינים פרטים מן הדוח וככה מתחנו אותם קצת, אז בוא אני אתן לך מה שנקרא דקה וקצת לתת לנו תכניס אותנו לדוח הזה, מה רציתם להשיג, מה גיליתם ומה הם בעצם, ולמה כל כך מאוחר? אני אשאל גם את השאלה הזאת. איפה הייתם עד עכשיו?
כן, איפה היינו עד עכשיו?
הפייקרים שם כל השנים האלה, פתאום אתם נלחמים
לא,
בהם?
לא, אז שוב, הקרב, הקרב על התודעה כן. בישראל, הוא לא היה, בוא נאמר, מוחצן מאוד, כי יש סך הכל מעט אנשים, שאנחנו מכירים אותם, שמשמיעים את קולם, ובדרך כלל הם, אגב, לא חברים בקהילה של מדעי האטמוספירה והחלל, או חוקרי אקלים. אז באמת היו שנים ארוכות שאני ועמיתי מכל האוניברסיטאות שאלנו את עצמנו האם אנחנו צריכים להגיב, האם אנחנו צריכים כשמזמינים אותנו לאולפנים לדבר אחד מול אחד, כי הרי זה כאילו מראית עין של ויכוח בשעה שהקונסנזוס המדעי הוא מוחלט. זה לא שאני מחבב קונסנסוסים מדעיים ואומר, להפך, מדע עובד על ספקנות ועל peer review וביקורת אמיתית מאוד מאוד חריפה, אבל במקרה הזה זה clear cut, זה 97% נגד 3% שטוענים שזה לא, השינוי אקלים הנצפה הוא לא תוצאה של התערבות אנתרופוגנית, כלומר מעשה ידי אדם, אלא תהליכים טבעיים בשמש, קרינה קוסמית, לא יודע מה. זה הופרך כמובן, אז שנים ארוכות אמרנו, אנחנו לא מתעסקים, עצם זה שנדבר איתם, זה כבר נותן לגיטימציה לטיעונים שלהם, ופשוט התעלמנו מהם.
התעלמתם? ועכשיו אני שואל לך בדיעבד, האם לא טעיתם כשהתעלמתם?
יכול להיות שטעינו, כי הפקרנו את המרחב הציבורי לפייק הזה, ואני חושב שאחת ההוכחות הקשות לכך הייתה בכניסה של שרת ההגנה את הסביבה הנוכחית, עידית סילמן, שבשבוע הראשון שלה בתפקיד, הזמינה מכחישי אקלים אליה למשרד לשמוע את דעתם. כן, אז זה מוכיח שאנחנו קצת, we dropped the ball, ואני חושב שמהר מאוד התעשתנו. קודם כל יצא מכתב מכל חוקרי האקלים ומדעי האטמוספירה בישראל אל השרה להעמיד אותה על טעותה, ולנסות לנטרל את ההשפעה של הפורום הספציפי הזה, הפורום לחשיבה רציונלית, או אולי ידיו ארוכות של פורום קהלת.
אגב, זה מדהים גם שאתה שומע את הכותרת, זה גם חלק מהמשחק הפסיכולוגי והתודעתי הזה. החשיבה הרציונלית.
כן.
הם, המדענים, הם מרחפים להם בין התזות והתיאוריות.
הם קוראים לנו הדת. הדת, הם קוראים לנו דת, או קאט שמאמינה בשינוי אקלים.
אני חייב להגיד שיש פה היפוך תפקידים, שזה גם מקסים, כי בדרך כלל העולם המדעי קורא לכל הקונספירטורים האלה קאט, נכון?
כן, כן.
אז פתאום, הופ, איזה יופי של היפוך. אתם הקאט, המדענים, אתם הקאט, והם הרציונליים.
כן, רק הם יודעים, רק הם יודעים את התחום.
יפה, זה מסגור יפה של השיח.
ישבנו על המדוכה באקדמיה, ויש ועדה שמוביל אותה פרופסור דן יקיר ממכון ויצמן, והחלטנו להקים טאסק פורס שיכתוב בשפה עברית פשוטה ומובנת ונגישה, ולכן הדוח הזה יצא בשני מופעים, אחד מלא ואחד מתוקצר, שנותן כלים לאדם מן היישוב.
להתמודד
עם הטענות האלה, כי רוב הטענות, עכשיו, שוב, הטענות הללו בחלקן שוות בדיקה, ואפילו מחקר רציני מדעי.
אבל אדם נורמטיבי לא יודע לתת את התשובות.
אדם לא ידע להגיד אם קרינה קוסמית או מחזורים של קדמי השמש שמבסטים את קרינה הקוסמית ושולטים על העננות, זה באמת איזשהו וסט על הטמפרטורה של הפלנטה. בשביל זה צריך לעשות מחקר, ואגב, הוכחנו במחקרים שזה לא נכון, אבל לאדם הנה יישוב אין את הכלים. אז המטרה של הדוח הייתה לתת, וכאן בעיקר למערכת החינוך ולסטודנטים ולאנשים שנחשפים לנושא בפעם הראשונה, להכיר את האמת המדעית.
אוקיי, עצור שנייה פה. מצוין. כי מה עשיתם עכשיו? אנחנו ננתח את זה טיפה. גלית, אני חוזר אלייך שניונת. כשאת מסתכלת על, שוב, מתפקידך הרם הקודם, כמנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, היה לך בכלל דיאלוג, למשל, ופה הזכיר אותם פרופסור יואב יעל, עם אקדמיה, משרד החינוך, האם היה בכלל דיאלוג להגיד לילד, אני יודע, הילד שלי בכיתה ג' הוא מאוד מודע לסביבה, באמת. הוא לומד במקום שבו מגיל מאוד קטן, יודעים למחזר, מדברים על איכות סביבה, על התחממות גלובלית. האם בכלל הדיאלוג הזה בפרספקטיבה הרחבה הארצית במדינת ישראל? יש דיאלוג כזה, באים אנחנו אומרים, תנגישו לי את זה. כי בסוף כדי להשפיע צריך להנגיש. זה מה שעושה הדוח הזה.
אז קודם כל, באופן כללי, המשרד להגנת הסביבה במשך שנים השקיע המון, המון, בחינוך. ממש. כסף רב עבר מהמשרד להגנת הסביבה למשרד החינוך כדי לאפשר את אותם שעות לימוד שאתה מדבר על הבן שלך, שיאפשר אותם, אחרת זה לא היה קורה. הכשרות של המורים.
את אומרת שהידע של הילד שלי היום בכיתה ג' הוא תוצאה של הפעילות
בוודאי,
שלכם?
בוודאי,
לאורך שנים? כן?
בוודאי, אוקיי. לאורך שנים. אגב, מהגן.
מהגן,
ובתקופה שלי, יחד עם, עם תמר זנדברג, אנחנו מסדנו פעילות מאוד מאוד משמעותית, דווקא גם בנושא אקלים, ולא סתם קיימות ודברים יותר...
אז הרשי לי לומר לך, זה עובד.
זה עובד.
שמחנכים מגיל צעיר, זה עובד, זה חודר, זה חלק... נדבר אולי על חרדות, כן?
יש גם את זה.
זה מייצר חרדות. אבל זה עובד. החינוך לגמרי עובד. אוקיי, תמשיך.
אז אני אומרת, קודם כל השקענו המון 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 בזה. גם אגב בתנועות הנוער, השקעה מאוד גדולה, הגדלנו את בצורה משמעותית, אני חושב מ-800,000 שקל ל-15 מיליון שקל בשנה לתנועות הנוער, זאת אומרת לעשות פעילויות בתנועות הנוער, זאת אומרת ההתייחסות לזה היא מאוד מאוד משמעותית. אני חייבת לומר אבל שמעולם לא פנו אליי, הפורום לרציונליות הזאת, מעולם לא פנו אליי, אני 23 שנים הייתי במשרד, הם מעולם לא פנו אליי. פעם ראשונה ששמעתי עליהם, זה היה לאחר שכבר יצאתי בעצם מהמשרד, ושמעתי שהם פנו אל השרה. זאת אומרת, לא שמעתי עליהם, הם לא פנו אליי, כן שמעתי חוקרים, ואני מכירה את השמות שלהם, 2, 3, 4 חוקרים בישראל, שטוענים את הטענות הללו, ומדי פעם הם מבליחים לכל מיני דברים, ונעלמים על התהומות הנשייה, מה שנקרא, כי בעצם הם, זה לא, כמו שנאמר כאן, זה לא שזה אחד מול אחד, זה 99% מול אפילו פחות מזה, אפילו פחות מ-1% מבחינת המדענים העולמי אפילו, וגם בישראל, שבכלל חושבים שזה יש לזה מקום הדבר הזה, כך שזה לא היווה שום דבר משמעותי, וכמו שאמרתי, גם בישראל, שמחתנו, לפחות עד עתה, זה לא עניין של שמאל וימין. זה לא היה...
אני חייב להגיד לך, את יודעת שאני בא מהתחום הפוליטי. אני מתחיל להריח...
שיכול להיות.
ממש רואים את טביעות האצבעות, גם ברשתות החברתיות. אתה אפשר לראות בצורה מאוד מזוהה אנשים שהפלטפורמות שלהם אין פלטפורמות, בוא נקרא לזה, מאוד מכוונות אידיאולוגיה מסוימת, פוליטית. אתה רואה אותם גם במשחק הזה, נכנסים למגרש האקלימי, אולי לא מבינים מספיק, אבל הם כבר שם, אתה, אני שומע את זה.
זה יכול להיות שבשנים האחרונות אנחנו רואים את זה.
אתה צודק, אתה צודק, אני חושב שזה זרועה ארוכה של פורום קהלת, וזה מופיע באתרים כמו כיפה או מידה, אני כבר ראיתי כתבות כאלה שכותבים
איתם. זה אפילו עבר לטלוויזיה ולרדיו,
וזה מתחיל לחלחל. אבל אני חושב שזה קרב מאסף.
שלהם.
קרב מאסף של כולם, של כל המכחישים.
רגע, מה זה שנייה? כי כרגע אני אגיד לכם משהו אחר. אני פתאום, תוך כדי השיחה המאוד מרתקת הזו, כשבאתי ולהגיד, אוקיי, איך נלחמים בפייקרים, ואיך עושים מבצעי השפעה, אני מגלה שדווקא הצד הרציונלי באמת, שזה אנחנו בחדר הזה כרגע, לא נחו על זרי הדפנה כמו בטאבק ונתנו לטאבק להשתולל. עשיתם עבודה. גלית מתארת פה תהליך מדהים של עבודה, כולל הנחלת ידע בגיל מאוד מוקדם. אגב, שמנסים גם לחרב גם את זה, להוציא, לצמצם.
נתקלתי בזה כבר בהחלט.
נכון, יפה.
אז
קודם כל, זה לא שרק הם עשו מבצעי השפעה.
זה בית ספר לקיימות גם באוניברסיטת רייכמן, ועוד מלא מקומות כאלה שגם באוניברסיטאות. זאת אומרת, הנושא הזה הולך, אני מתחילה ללמד בפקם באוניברסיטה העברית אקלים. מה שנקרא סולד אאוט עוד רגע.
זה לא שהפייקרים משתוללים,
לא,
ואתם יושבים ומסתכלים, הנה, הדוח, ואתם במשרד, זאת אומרת, יש
לא,
פה
כן,
אבל זה לא, תודעה אנחנו אמיתי.
כן, כמו שגלית אמרה, המיליה האקדמי התגייס, אבל לא רק אנחנו, יש הרבה מאוד ארגונים של המגזר השלישי, כמו אדם טבע ודין, והאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, שהם מנסים ומצליחים, אני חושב, לחולל, איך אתה קורא לזה? מבצעי השפעה נגדיים, אני חושב שבמיוחד, העבודה של אקולוגיה וסביבה, שזה כתב העת של האגודה, בעברית, ברמה נגישה של מחקרים שמוכיחים מעבר לכל ספק את אחריות האדם למשבר הסביבתי ולשינוי האקלים, ואני חושב שכאן אני הייתי
עורך. פרופסור, המאמץ הכי גדול זה בעצם להגיד, זה לא אדם, נכון? כי אני רואה את זה גם בדוח.
זה מאמץ ההכחשה, כן.
כן, כן, מאמץ ההכחשה הכי גדול, זה לא אנחנו בכלל.
לא, זה לא אנחנו.
גם בעבר הדינוזאורים וכל מיני.
כן, בדיוק. אגב, זה היה פעם משדר ברדיו של עירית לינור, שאני שמעתי אותו תוך כדי נסיעה, והיא אמרה, מה, גרינלנד פעם הייתה ירוקה, אני לא מאמינה בכל השינוי אקלים הזה, זו תופעה מחזורית, היא דני קרח, כאילו עשתה סלט, ואני תוך כדי נסיעה הרגשתי את הטורים עולים, התקשרתי מיד לנטה ליפמן, שהייתה אז יושב ראש האגודה, אמרתי לה, נטה, אי אפשר להשאיר את זה ללא תגובה, וכתבנו מאמר תגובה, והפצנו אותו, וזה מופיע אחר כך בעין השביעית, זאת אומרת, יכול להיות...
אפרופו תגובה וזה, יש מערכת שמנטרת את הפצת השקרים? כי הרי אחד הדברים שאנחנו בוחנים פה, גם במכון למחקרי ביטחון לאומי, וגם בפייקלנד, בפרק, בפודקאסט הזה, זה בעצם איך מנטרים בזמן, לפני שזה מחלחל. כי מה אנחנו יודעים על שקרים? אנחנו יודעים את זה כבר מדעית, כן? שהם מופצים במהירות פי שישה מכל דבר, כל דבר אמת. ולכן, האם יש ניטור של הדבר הזה? אתם ניטרתם את זה במשרד להגנת הסביבה?
לא.
לא.
לא הייתה עבודה כזאת של ניטור.
זאת אומרת, אם עכשיו בא איזה מישהו כזה, נגיד קוהלת, ומתחילים להפיץ איזה קונספירציה מטורללת, והיא מתחילה להתפשט. מישהו ידע מזה?
אנחנו נדע מזה כשהיא...
הפרופסור ייסע באוטו ויגלה.
יבקשו מאיתנו התייחסות.
אני לא יכול להגיד שיש לנו טאסק פורס שעושה ניטור רשתות.
אין.
על מידע. אין. אין כדבר, אבל בסוף זה מגיע אלינו. אולי בדילי מישהו אמר משהו. אז השאלה היא...
הדילי הוא בעייתי.
מאיזה שלב אתה מתייחס לזה? מאיזה שלב אתה מתייחס לזה?
אתם התעלמתם. הנה, אתה אומר לי
שהרבה מאוד זמן... לא, התעלמנו, אבל במודע. אנחנו ידענו ובחרנו לא להגיב לזה.
כדי לא לתת לזה במה.
כדי לא לתת במה.
כן, כן. אתה מכיר את ג'ון אוליבר, ואני חושב שכולם... כן, The World Tonight. ג'ון אוליבר החליט לקחת את הנושא של Climate Denial ולשים אותו באולפן, והוא הזמין את The Science Guy, ביל נאי, שהוא מתקשר מדע מאוד ידוע בארצות הברית, והוא לא הזמין איזה Climate Denier, והוא שם אותם, כמו שאנחנו פה באולפן, הוא יושב באמצע, ביל נאי מצד אחד, הבחור מהצד השני, ואומר, אוקיי, דיבייט, Climate Debate, כאילו יש דיבייט, ואז הדיני אומר, I think we don't have enough data, אנחנו לא יודעים מספיק נתונים, צריך להמשיך, לחקור, וזה בסדר, ואז ביל נאי, ה-Science Guy, מתחיל לענות לו, ואז ג'ון אוליבר אומר, רגע, עצרו, זה בכלל לא ככה, זה בכלל לא אחד מול אחד. אנחנו נראה לכם, והוא פונה לקהל ולמצלמה ואומר, אנחנו נראה לכם מהפרופורציות האמיתיות. ואז הוא אומר, הוא עושה ככה עם היד, ונכנסים 97 אנשים, שהם חוקרי אקלים, כמובן הוא בחר לשים אותם עם חלוקי מעבדה לבנים, שזה בעיניי איזושהי סטריאוטיפיזציה של מה זה, איך נראה מדען, ועוד שלושה של מכחישי אקלים, אומר, now you can debate.
גדול.
אגב, זה יש את זה ביוטיוב.
אגב, זה גאוני.
כן.
זה גאוני, כי מה קרה לנו גלית? בכל דיון, וגם בפוליטי אגב, זה מאוד... זה מאוד דומה. אתה נותן איזון, האיזון הקדוש. אבל אין באמת איזון קדוש. אין בין שקר לאמת, זה לא באותה רמה. אין מעמד שווה לשקר, כמו שאין, או לשנאה, כמו לאמת ולאחדות למשל. זה לא אמור להיות על אותו זה. אבל משחקים לנו פה במוח. מצליחים לייצר מצב של אם גלית מדברת, אני חייב להביא מישהו מולה.
כן, לא, זה בדיוק הקשר.
זה בדיוק הקשר, כן.
הקשר שהתקשורת הממוסדת, הרגילה. אני לא מדבר על ערוצים מוטים. שהזמינו אותי לא פעם, כן. לערוץ 14, אני לא הולך לשם, בכוונה.
כי אתה יודע שמה יהיה.
כי אני יודע שהם ישימו, ואז כאילו מראית עין, יואב אומר ככה, וזה אומר ככה.
אין סיכוי בכלל לנצח.
אין סיכוי, גם לא יהיה כן. שום איזון, אפילו מצד המנחה, שהוא נטוי מראש לצד מסוים. אין שם באמת רצון להקשיב למדע, ואני לפעמים שואל את עצמי, למה? מה מניע את האנשים
כסף.
האלה? כי בשונה, לא, בשונה לדעתי, מכל הטנקים האלה של ה-think tanks, כמו, מחפש שם יפה, The Heartland Institute, שזה מכון ימני שכאילו yeah. עוסק בטובת המדינה, אבל למעשה זה מכחישי אקלים מיוסטון, אז החברה האלה אצלנו, אני לא מבין, אני בטוח שהם לא ממומנים מכסף של תעשיית
לא בטוח.
הנפט והגז.
והנה אמרה לך עכשיו הרגע גלית, זרקת המילה כסף, בואי נדבר על כסף. את רואה את העקבות של הכסף הגדול, שגם פה בישראל הוא בכלל, בכלל בטוח יש, אנחנו יודעים כבר,
בוודאי.
אבל פה בישראל אני שואל.
האם בוודאי.
האם לוביסטים וכאלה שממומנים כדי לבוא...
כן.
ראית אותם בפעולה?
בטח. כמשרד להגנת הסביבה, הרי תמיד אנחנו סבלנו מאופוזיציה כאילו לממשלה, כי תמיד אנחנו במקום הזה של מפריעים לעשות את הפיתוח.
הנודניקים האלה שבאים, כן.
תפסיקו להפריע את הפיתוח, אתם כל הזמן מפריעים, תנו לנו לפתח, תנו לנו לעשות את כל הזה. ואז כל הזמן מולנו מגיעים היתרונות הכלכליים, הכספיים, כמו שנתתי את הדוגמה של הגז. יש לנו יתרונות מאוד מאוד גדולים כאן, מה? תפסיקו להפריע. בסדר, אנחנו לא חושבים שאתם טועים עד לכאן, אבל אנחנו קטנים, אנחנו זה... כל הדברים האלה נאמרים לאורך כל הדרך. ונושא סביבה ונושא אקלים במיוחד בתוכו, צריך כל הזמן להשתמש בכלים הכלכליים המתקדמים ביותר כדי להוכיח את התועלת שהוא נותן, את חפותו, את התועלת שלו. זאת אומרת, שאתה בא לקבל החלטות של המון המון... כספים מאוד מאוד גדולים, תקציבים מאוד מאוד גדולים. אתה יודע מה, אפילו אני אקח לדוגמה אפילו גם את הגז, את ההשקעות המאוד גדולות שצריך בשביל ביטחון של אותם אסדות וכו'. אף אחד לא שאל מה עלות תועלת. זה ברור מאליו שמדינה צריכה לאפשר ביטחון לתשתיות שהיא רוצה שיהיו במדינה. אבל כאשר אני הייתי מגיעה עם כל מיני רעיונות בנושאים של אקלים או בנושאים סביבתיים, אני צריכה להראות מבחן עלות תועלת. זה צריכה להראות שיש תועלת כלכלית ישירה, עוד בלי עלויות חיצוניות, ולא רק משקית, אלא ממש ממש לאותו סקטור וכו'.
כלומר, להגן על אסדת גז זה ביטחון לאומי, מיד נכנס לקבוצה הזו שבפריימינג, בפוזישנינג, זה אין ויכוח על הביטחון לאומי, אנחנו חייבים. הנה, למשל, הלילה ישבנו, כססנו ציפורניים, כי האיראנים החליטו לשגר לעברנו אי אלו 300 כדבאמים וטילים ולא יודע מה, אז צריך להגן, בוודאי. אבל כשאת באה ואת אומרת, אבל גם אי זיהום זה ביטחון לאומי, זה, לכי תוכיחי, מה שנקרא.
סיפור קצר, אותו דבר. זאת אומרת, איך, מה באו אלינו ואמרו? אנחנו רוצים לייבא יותר דלקים. ואז השאלה היא, אתם רוצים לייבא יותר דלקים כי מדינת ישראל צריכה אותם? אז בהתחלה זה היה ברור שלא. זה עניין של ארביטראז', זאת אומרת, לעשות עסקים, וזה בסדר לעשות עסקים, אני בעד עסקים. רק, בואו רגע נשאל את עצמנו, האם מדינת ישראל הקטנה הזאת צריכה לספוג את כל הסיכונים הללו? בוודאי כשאנחנו מדברים על הסיכונים באילת. ואז פתאום, עכשיו...
איזה תשובה קיבלת, אגב?
כמובן...
ביטחון לאומי?
ביטחון לאומי. קיבלתי אחד, ביטחון לאומי. ביטחון אנרגטי. ודבר נוסף, זה כמובן הנושא של החשיבות המדינית בהסכמים, הסכם אברהם וכו'.
זה היה פה גם הצינור, נדמה,
כן,
נכון?
כן, בדיוק.
התת ימי.
ואז מגיע, לא, זה ממש האוניות שמגיעות ועוגנות ומעבירות יותר דלקים.
אני זוכר שהתעסקתי עם זה, אני זוכר עכשיו טוב שהזכרתי את זה, כי אני זוכר צלול, נדמה לי, היו מאוד בתוך
גם
העניין.
גם צלול.
עמותת צלול שאמור, נכון. חבר'ה, לא מבין, אתם לא מבינים, הולכים להכפיל פי 10, נדמה לי, את תנועת
יותר,
הספינות,
נכון.
ותמיד יש סיכוי שמשהו יקרה או יתפוצץ.
והיה כבר, אין עברונה.
נכון, נכון.
ויש סיכון, ואז השאלה, אתה שואל, רגע, למה אני צריך את זה? אולי יש לזה, זה בוננזה כלכלית, ביקשתי לדעת. מה בוננזה כלכלית למדינת ישראל? כלום, כמה מאות מיליונים, זה לא הסיפור. אולי יש כאן איזו חשיבות ביטחונית?
האמירותים,
האמירותים.
השגריר האמירתי הגיע אלינו למשרד לומר לנו שזה הכל עניין עסקי ואין פה שום דבר שישפיע על יחסי המדיניות המדיניים. ולכן בזמנו, הממשלה הקודמת קיבלה באמת את ההחלטה ש...
אבל זה לא הכחשת אקלים, זה משהו אחר.
זה סוג של...
לא, אבל זה סוג, זה בא בכל מיני, זה בא בכל מיני גוונים וצבעים.
זה התחכום.
רגע, בוא, הנה, איזה שיחה טובה יש לנו פה. בעצם מי שמצפה שהכחשת האקלים או הפצת הפייק בנושא הזה יהיה in your face, לא נכון, עכשיו קר וזה...
זה לא קורה.
שכחו מזה, כן. זה הרבה, הרבה יותר מתוחכם ממה שאנחנו מכירים מן הזירה הפוליטית או זירות אחרות. פה יש פה המון המון רבדים והמון שכבות
ככה.
של הגנה למה כן.
ואני רוצה להתייחס למה שגלית אמרה ממש מקודם, לגבי הטיעון הזה שמדינת ישראל היא רק 0.01%
מהפליטות
עולמיות. אבל זה לא טיעון רציונלי בכלל, משום שגם ניו ג'רזי יכולה להגיד את זה, ובלגיה יכולה להגיד, אנחנו רק 10 מיליון, 11 מיליון, תשחררו אותנו מזה, אנחנו לא צריכים לעמוד בהתחייבויות שלנו לפי הסכם פריז, עד שנת 2030, 27% אנרגיות מתחדשות, כאילו המספרים האלה, משרד האנרגיה עושה בדיחה, וממשלת ישראל במשתמע, אנחנו עושים בדיחה מעצמנו על הזירה העולמית. אתה יודע, הייתי ב-2019, בפעם הראשונה, יחד עם גלית, באום, שישראל הגישה את הדוח על עמידתה בידי הפיתוח בר קיימה של האום, על ה-SDGs, ונסענו עם השגריר לענייני אקלים, והיינו באום, ובאמת, הראינו איפה החוזקות של ישראל. יש 17 יעדים, ובכמה מהיעדים האלה אנחנו ממש ממש טובים, אבל בכמה מהיעדים אנחנו, וואו, יש לנו עוד למה לצפות. ואני חושב שאפילו נסתכל על דוח מלטף המדינה, שלא אומר מי אחראי ולא נוקף בשמות, אבל תקרא את הדוח האחרון שלו, שהתפרסם בינואר, ונדון בכנס שעשה הארץ לפני שבועיים באוניברסיטת בן גוריון, בנוכחות נשיא המדינה, מילים חזקות מאוד על אי עמידתה של ישראל.
מלטף המדינה הוא מבקר המדינה, שאיכשהו כן. בחודשים האחרונים אנחנו מזהים איזשהו עמוד שדרה שמתפתח. עכשיו
כן,
גם בעניין
הזה...
הקשל המדינתי מ-7 ואוקטובר והלאה. לא מדבר על הנושא הביטחוני, אלא על הטיפול באזרחים.
כן, כן, אבל עדיין צריך להגיד מי אחראי. אתה יודע, עד שאתה לא אומר מי האדם האחראי לקשל הזה של ישראל, ויש החלטת ממשלה, החלטה 4079 מ-2018, אתה קורא אותה, אתה אומר, וואו, חבר רציניים, הולכים להיכנס בנושא של שינוי אקלים. נשאר אות מתה, כמעט שום דבר מזה לא בוצע.
כמה אנשים מתו, גלית, או מתים בשנה בגלל...
טוב, זה זיהום אוויר. זה זיהום אוויר.
זה זיהום אוויר.
אבל יש גם תמותה מגלי חום.
יש תוספת של 45 אנשים שמתים בכל גל חום, תוספת של... זה גל חום, זה יכול להיות 3-4 ימים. מחקר שעשתה אצלנו המדענית הראשית, ראתה יחד עם אוניברסיטת תל אביב, שיש תוספת של 45 אנשים שמתים סתם. לא היו מתים אל מלא אותו גל חום. ובגל חום יכול להופיע פעמיים ושלוש בחודש במהלך הקיץ. כך שהדבר הזה קורה. אני רק חייבת לומר משהו, כי נשמע כאילו מתוך דבריי, שאני אומרת שהממשלה עושה נהדר, ולא, אז אני רוצה רגע...
לא, לא, אני לא חושב שאני זוכר שהיה רגע כזה בדיון הזה.
לא, כי הוא נאמר כאן על ידי יואב, שהוא לא מסכים איתי. אני אומרת שלאורך השנים, כשאני מסתכלת 23 שנה, אני מסתכלת איפה היינו, איפה אנחנו היום, אז יש תהליך בכיוון הנכון, אנחנו עדיין רחוקים מאוד 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 מלעמוד, מלעשות את מה שמדינת ישראל צריכה כדי באמת להתכונן ולהיות חלק מתוך המאמץ העולמי, אבל אני חושבת שלישראל יש גם הפסד מאוד גדול, גם פה. יש הפסד מאוד גדול, כי יכולנו להוביל בעולם, בטכנולוגיות, בנו-האו, בהרבה דברים, הפרופסורים שלנו שיכולו להיות ואנחנו מפסידים את זה. אנחנו מפסידים את זה סתם.
וזה באמת סתם. אני אספר לכם...
ופוגעים בתחרותיות, אגב, של התעשייה שלנו.
ברור, וחושפים אותנו, אגב, להפסדים כלכליים עצומים, משום שהאיחוד האירופי, למשל, עם המס פחמן שהולכים להטיל, בסוף הם ידרשו מכל סחורה שנכנסת לאיחוד האירופי לשלם מס פחמן. אז במקום שהכלכלה הישראלית תקבל את זה, כל היצואנים הישראלים ישלמו את זה באירופה, ושוב אנחנו ניפגע.
גאוני. עכשיו אנחנו מתקרבים לסיום, אז אני אגיד כך. קודם כל, הדוח שלכם, פרופסור יואב יאיר, אנחנו נשים אותו בלינק, אני חושב שזה אפשרי, נכון, נדמה לי? אנחנו נשיג אותו ונשים למטה, תחפשו אותו בכל הפודקאסטים, בכל הפלטפורמות, גם ביוטיוב, תראו, מי שרוצה לקרוא, קודם כל, יש שם טענות ומענות, נכון?
נכון,
ככה עשיתם, כן. טענה ומענה. אז מאוד מאוד מעניין, נגענו ככה רק בקצה של האירוע, זה טוב שעשיתם את זה, אני חושב שזה חשוב שלאנשים יהיו כלים. שתיים, אני מרגיש שיש פער מסוים בין העובדה שישראל היא לא בין המדינות שיכולות להגיד שיש פה תופעה של הכחשה מטורפת, אלא דווקא המדע הרבה, יש לו הרבה יותר, נקרא לו, מעמד וכוח, אבל יש פער בין העובדה שאנחנו כן הולכים עם מדע לבין הביצוע, כן. ברמה הממשלתית והמדינתית. יש פער עצום, זאת אומרת, אנחנו מבינים, אנחנו הולכים עם הפרופסורים ועם גלית ועם כל העולם ואשתו, אבל כשזה מגיע לכדי מימוש התובנות, אנחנו מפגרים מאחור. זאת התובנה שלי מהשיחה הזאת, בין היתר.
המדויק, מדויק. עוד דוח של ה-OECD ממש
אז זה כן ניצחון של הפייקרים במובן מסוים, אפילו למרות שאנחנו כאילו בצד הנכון של המפה המדעית.
אני לא יודע אם זה מגיע מתוך זה של הפייק, כי יכול להיות שזה כמו שגלית מתארת.
התודעה, עזוב פייק.
אינטרסים שהם כלכליים במהותם.
אבל בסדר, האינטרס כלכלי, איך אמרה קודם גלית? ביטחון זה, וביטחון זה, וביטחון זה, וזה התודעה שלנו, בטח במדינה כל כך מותקפת. המילה ביטחון פה משנה תודעה, בשניות.
רגע, אבל אני רוצה דווקא לקראת סיום להגיד בכל זאת משהו טוב על מערכת הביטחון. כי בדוח הראשון של המבקר, ב-2021, משרד הביטחון חטף על הראש.
ותיקן.
בדיוק, בדוח החדש הוא היחידי כמעט שתיקן, ואני זוכר שכתבתי פרק בספר של ה-INSS, פה, ממש שיצא קרח שלם על שינוי אקלים כמרכיב הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, יחד עם קולגה שלי מאוניברסיטת תל אביב, פרופסור קולין פרייס, חברי.
אל תדאג, עכשיו בעקבות הפודקאסט הזה יבואו כל החבר'ה מהצד הפוליטי ההוא, ויתחילו להגיד, בזה הצבא התעסק לפני השבעה באוקטובר.
זה בדיוק מה שאמרו.
לתקן את הסביבה, בגלל זה הם לא היו מוכנים.
לא, אני חושב שלא.
נאמר כבר?
זה כבר נאמר. הנה, תסתכלו מתי הם התעסקו? הם התעסקו באקלים, בגלל זה הם לא שמו לב למה שקרה בשבעה באוקטובר.
הבנתי אותך.
זה כזה קשקוש, אבל...
אני מאחר, אני מאחר.
זה כזה קשקוש.
ודאי שזה קשקוש.
אבל אני חושב שבאמת, כמו שגלית אמרה, לשינוי אקלים יש מופע ממש ממש חשוב על היכולת של המדינה שלנו לעמוד בפני האיומים שסביבה. אם זה אנרגיה, מים, מזון, והיכולת להפעיל את צהל. גם זה מושפע מהאקלים.
Okay. טוב, זה מפגש ראשון שלנו כאן בפייקלנד, אפרופו הסביבה. אני מאוד מודה לכם, גבירתי ואדוני. היה מרתק ממש, אני מאוד נהניתי מהשיחה הזו. וזווית אחרת לנושאים של החוסן הלאומי והביטחון הלאומי שלנו, זווית חשובה מאוד, אני חושב, ונדמה לי שגם אתם שמעתם מאזינות ומאזינים יקרים. פייקלנד, הפרק ה-18, מגיע לסיומו, הדוח, בלינק, למטה, כבר שמנו לכם את זה. תקראו אותו, תלמדו אם יש לכם שאלות, ואנחנו נהיה כאן בפרק ה-19, פייקלנד, המכון למחקרי ביטחון לאומי, בית שיתוף קרן קורן אדנאואר. אני, כרגיל, אותו בן אדם, עטילה שומפלבי, נשתמע ונתראה. להתראות.